שקרים, דף זין. אנחנו היום נקדיש את השיעור ראשית לשלמה, לשלום בשלום בביתו של גלעד שליט. אנחנו נזכיר אדם ששוכחים אותו, יונתן במרקה פולארד. השיעור מוקדש לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם לתמר חנה בת אריאלה, וכן לברכת זרע של קיימא לכל העקרות שבעם ישראל וכל אלו שרוצות פרי בטן, ובכללם לאפרת בת אהובה ושירה שירין בת רוחמה המכונה גם טל. המשנה דנה בייעוד של העודפים שנותרו מכספי צדקה. כספים שנאספו לצורך המת למשל, כספים שנאספו לקורבנות נזיר ועוד. אנחנו יודעים שעודף שנותר מכסף שנאסף עבור מצוות פדיון שבויים באופן כללי, לא עבור פדיון שבוי מסוים, מיועד לפדיון שבויים נוספים. עודף מכסף שנאסף עבור פדיון שבוי מסוים, אחרי שהוא נרדע, העודף שייך לו. עודף שנותר מכסף שנאסף עבור מצוות צדקה לעניים, יש לייעד לעניים נוספים. המשנה גם תלמד אותנו שעודף מכסף שנאסף עבור אני מסוים, אני פלוני, אז כמו השבוי, העודף שייך לו. עודף שנותר מכסף שנאסף באופן כללי לטיפול בצורכי נפטרים, כמו קריאת קבר, תכריכים, היות והוא כללי, אז מיועד לצורכי נפטרים אחרים. אבל, על אותו עיקרון, עודף מכסף שנאסף לצורך קבורת מת פלוני, העודף לא הולך אליו, כי הוא כבר נפטר, אלא העודף שייך ליורשי. כלומר, אף על פי שניתן לבנות מצבה מפוארת על הקבר, המת מוחל על כבודו, שהתבזה עם איסוף הכספים, כדי שהיורשים ייהנו מן הכסף. רבי מאיר במשנה סובר כי דין כסף כזה מוטל בספק, אם הוא מיועד ליורשים או לתוספת בנייה על קברו של המת, ולכן אי אפשר לגעת בו, ויש להניחו עד שיבוא אליהו. רבי נתן חולק על רבי מאיר וסובר כי בעודף שנותר מקבורת המת בונים לו מצבה על קברו, הטעם שלו לאחר שהתבזה המת באיסוף הכספים עבורו, הוא לא מוכר על כבודו לטובת היורשים. בוא נראה את הדברים בתוך לשון המשנה. אומרת המשנה, מותר שבויים לשבויים. עודף שנותר מאיסוף כספים לשבויים באופן כללי, יבדו בו שבויים נוספים. עודף, מה שנאסף לפדיון שבוי מסוים ינתן לו, בלשון המשנה, מותר שבוי לאותו שבוי, על אותו עיקרון מותר עניים לעניים, אם זה היה באופן כללי. אבל מותר עני, עודף של עני שנעשה בעבורו באופן מסוים, לאותו עני. ממשיכה המשנה ועוסקת מעניין לעניין באותו עניין, מותר המתים למתים, עודף שנאסף באופן כללי לגמח של חברת קדישא ונשאר בו, עובר לזכות נפטרים אחרית, אבל מותר המת ליורשיו, אם זה נאסף עבורו. רבי מאיר אומר, מותר המת יהיה מונח עד שיבוא אליהו, שיהיה ספק האם הוא מחל על כבודו או לא. לעומתו רבי נתן חולק ואומר, מותר המת בונים לו נפש על קברו ומשתמשים בכל הכסף לטובת הקבר והמצבה, ולא מעבירים את זה ליורשים, משום שלסברת רבי נתן, המת אינו מוחל על ביזיונו, שהיו צריכים לאסוף כסף על מנת לגבור אותו בצורכי פטירתו. הגמרא עכשיו תדון מה דינו של כסף שנקבע עבור נפטר מתוך הנחת מוטעת שהוא לא השאיר אחריו כסף לממן את הקבורה שלו, והתברר שכן נשאר, שהוא כן השאיר, יש לו כסף משלו. רבי ירמיה סובר כי כמו שמותר המת שייך ליורשים, זה שאנחנו אומרים שבדעת תורמי הממון שהם לא מתכוונים לבקש אותו חזרה, כך גם אנחנו עומדים את דעתם שכאשר הכסף נאסף עבור המת שלא לצורך, אז הם גם לא יתבעו אותו בחזרה, ומילא ידרך הכסף ליורשים. כך סובר רבי ירמיה. רבי ידי, שהיה תלמידו, הקשה לרבו שאדם נותנת שרק כאשר עיקר הממון שימש לייעוד המקורי של התורמים, אז אנחנו עומדים בדעת התורמים שהם לא מבקשים להחזיר להם, לכן המותר יהיה ליורשים. אבל כאשר ליית הכסף בטעות יסודה, הרי ממילא הם יגידו תרמנו לעניין מסוים והתברר שאין בו צורך, שהכסף יחזור אליהם. הקושיה היא קושיה טובה. למעשה אנחנו יודעים שדעת האדם יש לה משמעות לא רק בעניינים הללו. אנחנו יודעים שאדם מכוון בדעתו בתפילה, אדם בעניין של הידיעות שלו והדעה שלו יש לה משקל גדול מאוד. ופה המשקל של הדעה שלהם היה לטובת המת הזה. והיות והיורשים בכלל לא בעניין, והתורמים רצו לזכות את הנפטר, ממילא כשהתברר שיש לו, אז דעתם הראשונית בטלה, שיחזירו להם את הכסף. עלה רבי ירמיה ורבי ידי תלמידו, מדוע אתה אומר שיש חילוקים בין דינים מדעת עצמך? כלומר, הרי הוא לא קיבל את החילוק הזה. רבי ירמיה וסבר שבכל מקרה אין בדעת התורמים שיחזירו להם את הכסף שתרמו, ולכן הכסף הלך ליורשים. אנחנו יודעים בדרך כלל שאנחנו תורמים כספים, אנחנו לא חושבים לבקש אותם חזרה. לכן רבי ירמיה דוחה את שאלת תלמידו ואומר שהדבר יישאר, הסכום יישאר אצל היורשים. הגמרא למעשה אמרה, סליחה, המשנה אמרה שמותר המת, מה שנשאר לאחר שהשתמשו בכסף לתכריכים, בקבר וכדומה, המשנה אמרה שמותר המת, לדעת רבי נתן, בונים לו נפש על קברו. כלומר, יש לייצר, סליחה, לייצר מצבה כזו שהכסף יממש אותה עד תומו. הגמרא למעשה תביא ברייתא שבה נאמר כי בכסף הזה גם רוכשים יין לזלף על מיטתו כדי להפיג את ריח המת ואת הלוויה לפני כבודו. הגמרא תביא ברייתא נוספת שבה נאמר כי כסף שנאסף לצורך פדיון שבוי מסוים אסור לייעד אותו לפדיונו של שבוי אחר, כמו שאמרנו במשנה. הברייתא תוסיף כי כסף שנקבע עבור קניית בגדים לעני מסוים, אסור להעביר לעני אחר. אבל בכל זאת, אם יש מצב שגבי הזדקה נוכחים שקיים כורח לשנות את הייעוד, אז לא מוכים בידיהם. ולמה? מפני שהנודב זדקה לגבי סומך על שיקול דעתו לשנות את הייעוד של הכסף לפי ההכרה של אותו גבאי צדקה או גבאי צדקה. היות ואנחנו עסקנו בבניית מצבות על קברים, הגמרא תביא בהמשך ברייתא נוספת. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. גבו לו בחזקת שאין לו. אנשים אספו תרומה למת מתוך הנחה מוטעת שאין לו ונמצא שיש לו. רבי ירמיה סבר מימו. רבי ירמיה סבר לומר, מותר המת ליורשיו. אמר לרבי ידי דחוטרא, אמר לו רבי ידי תלמידו, שהיה גר במקום ששמו חוטרא, הגעה עצמך, ללקים ננלה. כלומר, צריך לעיין ולמצוא שיהיו ולא יתכוונו הנותנים אלא למת. אז איך זה ילך ליורשי? אמר לרבי ירמיה אמר לי, אנא לאמרית, את מנה לך, הרי לא למדת את זה ממני, אז מאיפה לך הנחות כאלה? ולמעשה רבי ירמיה דוחה את קושייתו של תלמידו, רבי. הגמרא תביא עכשיו ברייתא, הרי למדנו ברייתא בשם רבי נתן, תנא בשם רבי נתן, מותר המת יבנה לו נפש על קברו, ויעשה לו זילוף על מיטתו. כלומר, אנחנו רואים שמשתמשים בכסף עד תומו, ותנא באותו עניין, ברייתא אחרת, אין פודים שבוי בשבוי. כלומר, לא לוקחים כסף של שבוי מסוים ומעבירים לשבוי אחר. ובאותו עניין אנחנו גם למדנו שאין גובין תלית בתלית, כלומר, אין נותנים לעני מכסף שנעבר, נעבר, סליחה, נאסף לעני אחד, בגד לעני אחר. אבל למרות זאת אומרת הביתה, ואין ממכין ביד פרנסים לכך. כלומר, אם יש הבנה לגבי הצדקה שעליהן באים הדברים, יש להם הכרה שיש צורך להעביר מייעוד אחד לייעוד שני, הרי מותר להם ולא מוכים בידם, כי דעת הנותנים היא על דעת גבי הצדקה. אמרנו שאנחנו עוסקים בפניית נפש על קברו הנפש של מעשה מצבה, והגמרא מביאה ברייתא. בברייתא אנחנו מוצאים את רבן שמעון גמליאל שאומר שעל קברי צדיקים לא צריך לבנות מצבות, לפני שזוכרים אותם לעד. איך? בדברי התורה שהם אמרו. ואין בונה, כלומר, נפש, הכוונה לא למצבה, אלא לתוספת מבנה על המצבה. מה שאנחנו קוראים אוהל. הגמרא מספרת שרבי יוחנן נסמך על כתפי תלמידו המובהק, שזה היה רבי חייא בר אבא. היה קשה לו ללכת. בדרך, הבחין רבי יוחנן בתלמידו רבי אליעזר, שמסתתר ממנו, כדי שלא יבחין בו. אמר רבי יוחנן, שני דברים עשה התלמיד שלי רבי אליעזר שלא כהוגן, שעלה מבבל. רבי אליעזר עלה מבבל לארץ ישראל. האחד, שלא שאל בשלומי, והשני, שמסתתר ממני, כאילו אין מכבודו לשוחח איתי. התלמיד המובהק רבי יעקב בר אידי רצה לפייס את רבי יוחנן, ואמר לו, כמנהג בבל הוא שהקטן אינו שואל בשלום רבו. וזהו מסתמך על פסוק שאומר, ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדו. הגאון מבינה דרך אגב כותב כי זה מנהג לחומרה, אבל מנהגים רשאי תלמיד לשאול בשלום רבו בדרך כבוד כראוי לו. רבי יעקב הרידי הוסיף ללמד זכות על רבי אליעזר לפני רבי יוחנן. לשם כך הוא שאל את רבי יוחנן, רבי, האם ראוי לעבור לפני פסל עבודה זרה ששמה אדורה? אמר לו רבי יוחנן, אין לי מנע מלעבור לפניו, מפני שההימנעות הזו נראית כמי שירא ופוחד מהאליל הזה. אדרבה, צריך לעבור לפניו ולהתרוצץ עליו. אם כן, אמר רבי אידי, יפה נהג רבי אליעזר, שהוא ירא מפניך ומסתתר מפני כבודך, שכך נוהגים בכבוד. אמר רבי יוחנן, רגע, עדיין יש בליבי רבי אליעזר, וכך שאומר דברי הלכה ששמע ממנו, בלי להזכיר שהוא שמע אותה ממני. כשלקחו רבי עמי ורבי אסי בהתרעמות של רבי יוחנן, ביקשו למנוע אותו מכך, ונכנסו לפניו, והזכירו לו מעשה שהרה בין תלמידי חכמים שכעסו, והתוצאה הייתה לרעה. ומה היה? מעשה שהתלקחו רבי אליעזר ורבי יוסי, מותר בשבת לנעול את הדלת ובריח שיש בראשו בוכנה שמשמשת לקטישת ירקות. ובדעת הוויכוח בבית המדרש נקרא ספר התורה בו היינו הלומדים. הנה הוכחה של התרעמות ועקשנות. והגמרא תדגיש כי הם לא קראו אותו במזיד, אלא הוא נקרא ללא תשומת לב. ובאותו מעמד של קריאת ספר התורה נכח רבי יוסי בר קיסמא שאמר, אתפלא אם לבסוף בית הכנסת לא יהפוך לבית עבודה זרה. אחר שנכנסה לתוכו מידת הכעס. שום אין עבודה זרה, ואנחנו יודעים שהגמרא בבבלי מספרת שכך באמת היה. אז במעשה הזה ביקשו החכמים לפייס אותו ליוחנן ולשכך את כעסו, אבל הוא סירב. ואמר כי במעשה שירה בבית הכנסת כעסו שני תלמידי חכמים זה על זה, והם נהגו לו כדין. אבל רבי אליעזר אינו חברו אלא תלמידו, ומותר לו אז להפעיל את תלמידו. ואז רבי יעקב הריבי שר לבנת זכות הרבי אליעזר, ואמר, כתוב בפסוק, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע וכן עשה יהושע. האם כל הלכה ודיבור שאמר יהושע בפני העם שנה ואמר להם כך אמר משה? לא, מפני שהכל ידעו שכל דבריו מפי משה רבוהם. ככה גם רבי אליעזר תלמידך. הוא לא חוזר ושונה, כי את דבריו שמע מפיך, מפני שכולם יודעים שהוא תלמידך, ומזה מן הסתם מבינים שהדברים נאמרים בשמך. פה רבי יוחנן מקבל את דבריו של רבי יעקב הרידי, הוא פונה אל רבי עמי ורבי אסי ושואל אותם, מדוע אין יודעים אתם לפייס היטב כבן אילי? תראו עד כמה חשוב להיזהר בדברים שלכאורה הם פעוטים, אבל הם הרי גורל. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. אומרת הגמרא, תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר, למדנו בברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, שאין עושים נפשות לצדיקים, לא בונים להם מצבה, דבריהם הן, הן זיכרונם. רבי יוחנן, הגמרא מספרת, אבא מסמיך ועזה. היה לו קשה ללכת ונשמח, והלך על רבי חייא בר אבא, היה נשען עליו ומתעלל. רב רבי אליעזר חם אלי ומתאמר לי מקמי. ראה אותו רבי אליעזר תלמידו, ונחבא מפניו, ואמר רבי יוחנן, הלן תרתי מילה יהודין בבלעה, אביד בי. שני דברים לא כהוגן, הבבלי הזה, כוונתו לרבי אליעזר, עשה איתי עכשיו. האחד חדה דל השעיל בשלומי, וחדה מתאמר, אחד שלא שאל בשלומי, הדבר השני שהוא התחווה ממני. אבל יעקב הרידי בא לפייס את רבי יוחנן ואמר לו, כך נהגים גברון, ככה נוהגים בבבל, דזעירה לשעיל בשלומי דרבה. הקטן לא שואל בשלום הגדול, דהינו נהגון ומקיימים, ראוני נערים ונחבאו, וישישים קמו עמדו. כלומר, הם רואים הנערים את הגדולים והישישים ונחבאים, והישישים קמים ועומדים. אמר לי, עוד רבי יעקב הרידי, כי רבי יוחנן לא התפייס. מהו למיבד קרני דעדוע, אם צריך לעמוד בפני פסל שנקרא דוע? אמר לי, רבי יוחנן, מה הצליג ליקר? מה, אתה רוצה לחלוק לפסל כבוד שתקום לפניו? עבור כמוי וסמח עינוי, תעבור לפניו ותצחק עליו, תתלוצץ על חשבונו. אמר לו, אם ככה, רבינו, יאות רבי אליעזר אבי, דלעבר כמה? בגלל שהוא ירא ממך, ולכן הוא לא עובר לפניך, ולא יתפייס. ועוד אבידה בבלה, אמר רבי יוחנן, עוד דבר עשה הבבלי הזה. מי? רבי אליעזר. אמר לי, דלעמר שמעת בשבי, ששמועות שהוא שמע ממני, הוא לא אומר את זה בשמי. נו, ראו תלמידים נוספים של את רבי יוחנן שהוא מקפיד, נכנסו לפניו, רבי עמי ורבי אסי. אמרו לו, רבי, לא כך היה מעשה בבית הכנסת של תרסיים בנגר, שיש בראשו גלוסטרה. הרי דבר דומה על הקפדה וכעס, מעשה שגרם, לדבר שלילי היה בבית הכנסת של תרסיים בוויכוח על בריח של דלת שיש בראשו בוכנה ואיתנו עולים את הדלת שנחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי לגבי היתר נעילה בשבת עד שקראו ספר תורה וחמתם מרוב כעס נקרא ספר התורה. אומרת הגמרא, קראו? האם קראו את הספר? עשה כדעתך? אלא לא, לא קראו אותו במבין, אלא שנקרא ספר התורה, זה משך לכאן, זה משך לשם, ספר התורה נקרא. והיה שם זקן אחד, שראה את המעשה, רבי יוסי בן קיס משמו, והוא הגיב ואמר, תמהני אם לא הווה בית הכנסת זה, בית עבודה זרה. היות וכעס זה עבודה זרה, הרי זה הפך להיות בית של עבודה זרה. אנחנו נזכיר רק שהבבלי, אומר שאכן זה קרה בפועל, ומי שרוצה לראות יכול לראות את זה במסכת יבמות דף צדיק וב עמוד ב'. אומרת הגמרא, וחזר ואמר רבי יוחנן, החדי מחברי, פנה רבי יוחנן ואמר להם, וכי רבי יזר הוא חבר שלי, אלא הוא תלמיד שלי, אז מה פתאום הוא נוהג כך? הם היו שני תלמידי חכמים והיו דנים ביניהם וזה מותר להם, אבל בין רב ותלמיד אני מקפיד עליו. נכנס לבנה רבי יעקב הרידי, אפשר לפייס אותו. רבי יעקב הרידי אמר לי, רבי, כתוב בתורה, סליחה, כתוב, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש, היה אומר כך אמר משה? ודאי שלא. אלא יהושע יושב ודורש, יודעים הכל שהתורה של משה היא. גם אתה. אף אתה אליעזר יושב ודורש, יודעים הכל שהתורה שלך היא. שמעתי לרבי יוחנן מתפייס, אמר רבי יוחנן לרבי עמי ולרב אסי, אמר להם, מפני מה אתם יודעים לרצות, כבניתי חברנו. שואלת הגמרא, שאלה מעניינת. עכשיו לעסוק בטענה העיקרית של רבי יוחנן, מדוע הוא מקפיד שאמרו דברי התורה ששמעו ממנו בשמו? הגמרא למעשה עונה, שהוא למד את זה מדוד המלך. דוד המלך מתפלל על כך ואומר, אגורה באוהלך עולמים, אחסה בסתר כנפיך, סלע. האם עלה על דעתו של דוד כי יחיה לעולם? אלא בוודאי התכוון שיזכה שפרקי תהילים שיאמרו בשמו בבתי כנסיות ודברי ההלכה שאמר בבתי מדרשות, שיהיה מוהליו של הקדוש ברוך הוא, אז יחיה לעולמים בשני העולמות. שמעון בן נזירה בשמו של רבי יצחק אומר, כי כאשר אומרים דבר הלכה בשם תלמיד חכם, אז אם הוא נפטר, שפתיו רוחשות בקברו. כמו שאמר שלמה המלך, וחיכך כי יין הטוב דובה לשפתי ישנים. מה זה וחיכך? פי הצדיק. כי יין הטוב זה כענבים שמונחים בכלי מיוחד וממתינים להבשלה, שבנגיעה קלה זב מהם היין. כך באמירת דברי תורה בשמו של תלמיד חכם, שפתותיו דובבות בקבר. ואם אנחנו מדברים על זה, אז הגמרא ממש תסביר מהו סוג ההנאה של תלמיד חכם שסיבותיו דובבות בקבר. אז בנזירה מתאר את זה כהנאה שיש לאדם הגשמי משתיית קונדיטון, זה יין שהיה מעורב בדבש או בבשמים. רבי יצחק אמר שהנאה היא כמו הנאת שתיית יין עתיק. שני העינות הללו טעמה מאוד משובח, והטעם נשאר גם לאחר השתייה. כך דברי החכם שאחר פטירתו נהנה מדברי התורה שלימד בחיים. רב גידלו יגיד לנו בגמרא, כי האומר דברי תורה בשם רבו יתאר לעצמו רבותיי כאילו רבו עומד לפניו. לא סתם יאמר את הדברים בשם רבו זכר צדיק לברכה, אלא יתאר לעצמו את הדמות שלו. ולמה? כי כך הוא ידקדק בדבריו בכובד ראש, כפי שדוד המלך רומז, אך בצלם יתהלך איש, כלומר האיש ההולך בתורת רבו יראה כביכול את צלמו, אך בצלם יתהלך איש. בספר משלי נאמר פסוק נוסף. בספר משלי אנחנו רוצים את הפסוק שאומר, רב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמונים מימצא. הגמרא דורשת מהפסוק הזה שרוב האנשים אומרים בשם עצמם את דברי התורה ששמעו מרבותיהם. אך איש אמונים, המקפיד לומר דברי תורה בשם רבותיו ומדייק באמירה, כפי שמקפיד רבי זעירה, קשה למצוא. שכך אמר רבי זעירה לתלמידיו, דקדקו היטב בדברי התורה שאתם שומעים מרב ששת, מפני שעיוור הוא ולא יכול היה לראות את רבותיו בעת לימודו ולדקדק בדבריהם. אז צריך לשים לב שמא לא דקדק בהם כראוי. והגמרא מוסיפה שההקפדה של רבי זעירה באה לידי ביטוי בשני מקרים נוספים. רבי זעירה שאל את רבי אסי, האם הכרת את בר פתיה? בשמו הוא היה אומר הלכות.
אולי הוא לא בא על השמוע. עננו רבי עשי, כי רבי יוחנן העיד שברפתיה הוא בא על השמוע. פעם נוספת, שאל רבי זהיר את רבי עשי, הכרת את רב שמשמוע אתה אומר דברי תורה? אמר לו רבי עשי, רב אדבר אהבה אמר את הדברים בשמו של רב. ולכן גם אני יכול לומר את הדברים בשמו של רב. לאחר שהגמרת פרשה את הפסוק בתהילים, כבר תפרש פסוק נוסף, שאנחנו אומרים, שמחתי בו אומרים לי בית השם ללך, בדורו של דוד המלך היו ליתנים, שעמדו תחת חלונות ביתו ולעגו לו. והיו אומרים, דוד, דוד, מתי ייבנה בית המקדש ונזכה לעלות לרגל? למה? הם ידעו שהוא לא יזכה לבנות את בית המקדש בימיו. וכך ביקשו לרמוז לו, כי הם ממתינים לפטירתו, שזה מעכב את בית המקדש. אמר דוד המלך, אף על פי שהללו מתכוונים להכעיסני, אני נשבע, כי אני שמח למות כדבריהם, שחפץ אני שיתקצרו ימיי, כדי שהקדוש ברוך הוא ימהר בינה בית המקדש. מכל מקום, אף על פי שביקש דוד שיתקצרו ימיו על מנת שיבנה בית המקדש, מילא הקדוש ברוך הוא ימיו, כמו שכתוב, כי מלאו ימיך ושכבת עם אבותיך, ולא קיצר אותם. מפני שבינה בית המקדש נועד להקרבת קורבנות, וחביבים על הקדוש ברוך הוא צדקה ומשפט של דוד יותר מן הקורבנות. וכתוב, רוצה צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. אומרת הגמרא, בדף זין עמוד ב', על מה שהקפיד רבי יוחנן שלא נמרים דברים בשמו. ורבי יוחנן, מה יקולי הידי בי די אמון שמעת המשמי? מה כל כך חשוב לו שיגיד דברים בשמו? אומרת הגמרא, זהו למה מדוד המלך דוד ביקש עליו רחמים, שנאמר הגורה באוהליך העולמים, אחסה בסדר נפל הסלע. כי עלתה על דעתו של דוד שיהיה חי וקיים לעולמים, הרי הדבר ברור שיהיה בלתי אפשרי. אלא, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אזכה שיהיו דבריי נאמרים בתי כנסיות, זה תהילים, ובתי מדרשות, זה הלכות. וכך אני אחיה לעולם. שמעון בן נזירא, כמו שאמרנו, אמר בשם רבי יצחק, כי כל תלמיד חכם שנפטר ואומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו רוחשות עמו בקבר. וזה הוא למד מהפסוק וחיכך כי אין הטוב. ומסיים הפסוק דובב שבטי ישנים. מה כומר זה של ענבים זה? כלומר, מה הרמה של ענבים הללו? כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, כלומר מיד יוצאים יין, הפסיסותיהם של צדיקים. כיוון שאומרים כבר הלכה מפיהם של צדיקים, שבטותיהם רחשות עמהם בקבר. אז אומרת הגמרא, איזה הנאה יש להם? הרי בעולם האמת. אומר, ענה לנו בר נזירא, בהדין דשתי קונדיטו, כמו אחד ששותה יין קונדיטון, והטעם נשאר להרבה זמן אחר כך. רבי יצחק אמר, רעיון דומה, כהדין דשתי חמיר עתיק. אבל גם דשתי לשתיו שותים על דברים אחרים, או מסתיימת השתייה, טעם הרפומה, הטעם נשאר טוב בפה. רבי אל אמר, אומר שמועה בשם אמרה, יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שיתאר לעצמו את דמות רבו שנפטר, ואני דקדק בדברים שנאמר לך בצלם יתהלך איש. ממשיכה גמרא ואומר הכתיב, רב אדם יקרא איש חסדו. זה שאר כל אדם שאומרים דברי תורה ששמעו מרבותיהם כאילו בשמם, אבל הוא מתם ואיש אמונים ימצא. כלומר אדם שיגיד במדויק את דברי רבותיו קשה למצוא. מי כן יש לנו, אומרת הגמרא, זה רבי זעירא. ואיך אנחנו לומדים את זה? אמר רבי זעירא, להתנצריכין חששי נשמעתי דרב ששת. אנחנו יודעים שרב ששת היה סומה, ויות והוא לא ראה את דברי רבו, הוא למד ולא יכול היה לדעת מי הדובר. ולכן אנחנו יכולים לחשוש שמה מה שהוא אומר זה לא מדויק בשם רבו, והוא גם המפתחה. כלומר, אדם שלא ראה, ולכן עלול לטעות. אמר לדבר נוסף, אמר לרבי זירא לרב אסי, שאלה, אתה רב אסי אומר דברים בשם רב פתיה, האם אתה שמעת אותו בעצמך? אמר לרב זירא לרב יאסי, חכים רבי לבר פתיה דעת, אמר שמעת מיני, האם למדת אצלו? אמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן אמר משמי, רבי יוחנן, אפשר לסמוך עליו. אמר לרבי זירא לרב אסי במקרה אחר, חכים רב לרב, אתה כל הזמן אומר הלכות משמו של רב, דעת אמר שמעת את המשמי, כלומר אתה באמת אומר שמעות משמו כי אתה שמעת אותו? אמר לו רבד אבר רבא אמרה משמי, רבד אבר רבא שמע מרב, ואני שמעתי ממנו, ולכן אני יכול לומר את זה בשמו של רב. משרק ברב אומרת, אין דור שאין בו ליצנים. לצערנו הרב גם בדור שלנו, או לשמחתנו, תלוי בעניין. אבל לגבי דורו של דוד אומרת המשנה, הגברה סליחה כדורו של דוד המלך, שמה היו פרוצי הדור עושים, הליצנים? היו הולכים אצל חלונותיו של דוד ואומרים לו, דוד, דוד, מתי ייבנה בית המקדש, מתי בית השם נלך, וידעו שהוא לא יבנה בית המקדש, ורמזו לו שרוצים כבר שיפטר מן העולם. והיה דוד אומר, אף על פי שמתכוונים להכיסני, יבוא עליי אם לא הייתי שמח בדבריהם. כלומר, אני מוכן להיפטר מן העולם, ורק שיבנה בית המקדש, דכתיב שמחתי בו, אומרים לי, בית השם נלך. מה כתוב אצל דוד? כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, והיה כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא דוד, ימים שלמים אני מונה לך, ולא ימים חסרים. כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש, אלא להקריב קורבנות. חביב עלי צדקה ומשפט שאתה עושה, יותר מן הקורבן, שנאמר, עשות צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח. אנחנו רואים על כמה מעלת הצדקה, עשיית הצדקה היא חשובה מאוד, יותר מן הקורבנות, גם כשאין לנו בית מקדש, ובפרט שאין לנו בית מקדש. הדרן הלך מצרפין שקלים. אנחנו נעבור לפרק השלישי. פרק השלישי, המשנה תעסוק בשני נושאים שונים. האחד, בתאריכים שבהם הופרשה תרומת הלשכה. דבר שני, בתאריכים שבהם תקנו חכמים לקיים מצוות מאסר בהמה, שהיא מצווה מן התורה. אנחנו יודעים ששלוש פעמים בשנה נטלו, הפרישו תרומת הלשכה מכל השקלים שהגיעו לבית המקדש. 15 יום לפני חג הפסח, 15 יום לפני חג השבועות, ו-15 יום לפני חג סוכות. בדרכים האלה נוהגת מצווה נוספת. בדרכים האלה קבעו חז"ל לקיים את מצוות התורה לעשר בהמות מן העדר, זו דעת רבי עקיבא. המועדים האלה קרויים גרנות, על שם שחכמים אסרו לשחוט את הבהמות ממועדים אלה עד שיאסרו, כשם שאסור לאכול מגורן התורה לפני האיסור שלה. בן עזאי חולק על רבי עקיבא וסובר שזמני הפרשת מעשר בהמה הם שונים, חפתת אדר, א' סיוון, חפתת אב. יש לנו עוד דעות של רבי אלעזר ורבי שמעון שסוברים שזמני הגרנות זה ראש חודש ניסן, ראש חודש סיוון וחפתת אלול. המשנה תסביר שלשיטה האחרונה ראוי היה לקבוע את זמן מאסר בהמה באלף תשרי ולא חפתת אלול, 14 יום לפני סוכות, כמו שקבעו גורן בראש חודש ניסן, 14 יום לפני פסח. אבל לפני שאלף ותשרי הוא ראש השנה וזה חג, ואי אפשר לאסר בו בהמות, שהפעולה הזו יש לה צורך לסמן את הבהמה מאוסרת בצבע אדום, לכן הקדימו את זה ליום לפני חפתת באלול. אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה, זמניים בשנה, תורמים את הלשכה. בפרוס הפסח, בפרוס העצרת, בפרוס אחד. כלומר, פסח, שבועות וסוכות. בפרוס זה כמו פרוסה, חצי. אז אני כאן אומר את המשנה בפשוט, בתתוואר, לפיימים לפני כל אחד ואחד משלושת הרגלים. וממשיכה הגמרא ואומרת, ובזמנים האלה, גם הם מועדי הפרשת מעשר בהמה, והם גרנות של מעשר בהמה. קרא סובר רבי עקיב. בן עזאי חולק ואומר ב-29 באדר, באחד בסיוון, וב-29 באב. רבי אליעזר ורבי שמעון חולקים ואומרים לא, בראש חודש ניסן, באלף ניסן. באלף סיוון, שזה בדיוק כמו דעתו של בן עזאי. בכ"ט באלול, זאת שיטתם של רבי אליעזר ורבי שמעון. אומרת המשנה, ולמה אמרו בכ"ט באלול? אנחנו צריכים להגיד באחד בתשרי, ולא אמרו בכ"ט בתשרי, כמו שאמרו באלף ניסן. אלא אומרת הגמרא, נכון, באמת היה צריך להגיד באלף תשרי, אלא מפני שהוא יום טוב, ראש השנה, ואי אפשר להסר ביום טוב מפני הצביעה, צריך להקדימו בכ"ט באלול. עכשיו הגמרא למעשה תדון במה שידענו כאן. רבי אבאו מתייחס למה שנאמר במשנה בפרוס הפסח, בפרוס העצרת, תרבים את הלשכה. הוא מסביר, כמו שאמרנו, שפרוס מלשון מחצית, כלומר מחצית תקופת הפסח, וזה למעשה 30 הימים שלפני החג, שבהם דורשים בלכות החג. בחלוף מחצית התקופה הזו, שזה 15 יום, מביאים את תרומת הלשכה. עכשיו תבהר הגמרא, מדוע נקבעו זמני הגרנות למעשר בהמה דווקא בזמנים הללו? רבי יוחנן, הוא מסביר שמועדי האיסור נקבעו לפני זמני ההמלטה של הבהמות. יש בהמות שממליטות לפני פסח, יש שממליטות בין פסח לשבועות, ויש המאחרות להמליט עד ממש סמוך לחג הסוכות. בשם רבי יהושע, בן לוי אמרו פעם טעם אחר, שחכמים תקנו את זמני הגרנות סמוך לחגים. למה? כדי שתהיינה בהמות מצויות לעולי הרגל, הרי הם זקוקים להם לאכילה ולקורבנות. כלומר, עד הזמנים הללו בעלי בהמות לא מוכרים את הבהמות, כדי שיזכו לקיים בהם מצוות מעשר בהמה. ומיד כשמגיע זמן הגורן מאסרים אותם ויוצאות לשוק בהמות רבות בבחירה. רב יהודן אומר כי הטעם לקביעת הזמנים הללו הוא נעוץ בכך שהבהמות המופרשות במעשר בהמה זה קורבן, ומי שמשה את הקרבה שלהם עובר על איסור בעל תא אחר, לכן תקנו רחמים את זמן המעשר סמוך לרגל, וככה יזכו לעלותם לירושלים מהר ככל האפשר. רבי יוסף אומר שלאחר שחכמים תקנו להפריש מעשר בהמה בזמן הזה, מי שמשתהה ודוחה את עריכת המעשר לאחר הרגל עובר באמת על איסור בעל תא אחר. בואו נראה את הדברים בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, ככה תראה שרבי אבאו דיברו המשנה כולל דתנינן פרס, כל מקום שלמד שהמשנה נצא בלשון פרס, פלגה, חצי. פלגה דלמד יום, כלומר חצי מ-30 יום קודם למועד, שאנחנו יודעים ש-30 יום לחג דורשים בלכות החג שדורשים בלכותם, והן גרנות. כלומר למדנו במשנה שזה הגרנות. עכשיו, למה שלושה מועדים? רבי יוחנן מסביר מפני שהם פרקי לידה, שהזמנים הללו מעשרים מפני שבזמנים הללו ביניהם הבהמות יולדות. רבי יחא ורבי תנחום בר חייא בשם רבי יהושע בן לוי אומר, כדי שתהיה הבהמה מצויה לעולי הרגלים, שבשעה אז הם יעשו, ישימו את המעשר הבהמה בצד, ואת השאר יכלו למכור. אמר רבי יוחנן שלא יבוא לידי בעל תא אחר. רבי יוסף אומר, כל מי שמשעה תבלו תבל, זה מה שצריך לאסר לפני האיסור, ומאחר את זה לאחר הרגל, עובר בבעל תאחר. בזאת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך על ענייני הגרנות, לדעת הגמרא והסבריה, שיטת רבי מאיר, ורבי לזר, ורבי שמעון, בן עזאי, ועוד ועוד. כל טוב.